הכל חי אונליין, 93fm.co.il. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו כמובן בתוכנית סוגרים שבוע. ידידי וראי עורך דין מוישה אוזדיצ'ר עדיין בניכר, עדיין מטייל לו שם, אי שם בקוסטה ריקה, והשאיר אותי פה לבד להנחות, אבל ממש ממש לא. אני לא לבד, כמובן בני רבינוביץ' מאחורי המיקרופון, ויש לי אורח נכבד וחשוב באולפן שתערך והגיע אלינו, חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן. בוקר טוב גם לרוי קנטן ולישי פופובסקי, הטכנאים שלנו. בוקר טוב הרב ליצמן.
בוקר טוב מבורך.
אולי תגיד לי סתם ככה, כדי שחומרים, שנתחיל ככה באווירה טובה, מה אתה מעדיף, איך אתה מעדיף שאני אקרא לך? חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, יעקב,
אני בדקתי.
או אולי בעצם יינקל זה הכי טוב, זה השם הכי זורם איתך, זאת אומרת שאני יודע שאתה תהיה הכי פתוח.
אני בדקתי את התעודת זהות שלי לאחרונה, בראיתי שלא מופיע שם הרב.
אז מחקנו לא, את הרב, בסדר?
לא. עכשיו,
ינקל גם לא מופיע.
ינקל לא, אבל אתה יכול להגיד לי יעקב ליצמן, ואם בגלל המשכורת, אז גם חבר כנסת ליצמן.
חבר כנסת זה גם בסדר. לא, השאלה היא, אני בעצם סתם מנסה לדאוג, מה, באיזה שם תהיה הכי פתוח כאן, שנוכל להוציא לך את הכי הרבה כותרות מעניינות. יינקל זה בסדר,
תלוי
לא?
תלוי מאיזה כובע אתה יושב כאן. אם אתה יושב כובע כעיתונאי, או אתה יושב כובע של... של אולפן קול חי. זה שני דברים.
עיתונאי, קול חי. טוב, אני חושב ש... אנחנו נעשה רבי אינקל.
זה רבי אינקל, לא צריך. חבר כנסת ליצמן.
תראה, אולי אני רוצה לפתוח איתך מהסוף. אני יודע שאתה כל הזמן מתחמק מהתשובה הזאת, ולדעתי גם בצדק. אתה לא רוצה לדבר על היום שאחרי הבחירות. עם מי אנחנו נלך? האם נלך עם ביבי? האם נלך עם בוז'י? נושא שבעצם אתה אומר... בוא נסיים את מערכת הבחירות, ואז נדבר על הנושא עם מי אנחנו הולכים, נראה את התוצאות כמובן, ואז נחליט עם מי אנחנו הולכים. אבל יש לי לפני זה שאלה מקדימה. תראה, בכל הקדנציה הזאת, אני לא יודע אם יש עוד חבר כנסת אחד, חרדי כמובן, שדיבר נגד ביבי נתניהו, בצורה הכי חריפה והכי בוטה שרק יכולה להיות. הייתי אומר, אני לא יודע אם בביטוי הנכון הזה, גט קריטות מוחלט. אפילו כעסת מאוד, אני זוכר היטב, על המתחה. חבר הכנסת גפני, שהלך ונפגש עם ראש הממשלה. איך אתה יכול להסביר מוחרתיים לציבור, בעזרת השם סיימנו את הבחירות עוד חודשיים, ונכנסים לקואליציה עם אותו אדם שנקרא ביבי נתניהו, שעשה את הנזקים הכי איומים ונוראים לציבור החרדי?
אז בוא נשים את הדברים לפי הסדר. קודם כל לא מתחרט בנושאים אלו לשום דבר שאמרתי ועשיתי, אני עדיין חושב אותו דבר כמו היום.
דיינו.
עוד מעט אני אסביר את הדיינו, אבל קודם כל, אז שהיה לי ביקורת על חבר הכנסת גפני, היה בגלל סיבות מיוחדות על הפגישה דאז. היה לפני נסיעה, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא הזמן.
בהחלט לא מעניין.
לכן, ואני עדיין חושב שהיה לנו ממשלה, הרסו את הציבור החרדי, פגעו בהם מה שלא פגעו בעולם, אנחנו צריכים... כוחות אליים לתקן מה שעשו לנו במשך השנה ועשרה חודשים, ביהדות, בכסף, במה לא, גיוס, גיור, תקציב הישיבות, קצבאות ילדים, מה שאתה רוצה.
עוד חוקים שאפילו אנחנו לא יכולים לדבר עליהם. כן,
כן, ושעדיין באמצע שצריך רחמים שלא יבוא בהמשך גם הלאה. ולכן אני חושב עדיין שאמרתי שאנחנו גמרנו עם ביבי, ואני עדיין עומד בזה. וגם אני רוצה לפרש מה אמרתי אז. אמרתי שאני נגד נתניהו, שפעם אוטומטי היה נתניהו. דבר ראשון ליכוד. דבר ראשון אנחנו ממשיכים בדיוק לפני שחשבים, הם בטח בליכוד. לא, זה נגמר. זה נגמר, אנחנו כבר לא בליכוד, אנחנו לא ב... אנחנו לא באוטומטי, בברית היסטורית, מה שנקרא. עכשיו, אנחנו התחייבנו לפני שהוא הולך לבחירות, או דבר אחד, אנחנו לא נקים ממשלה אלטרנטיבית. וקיימנו. הלכו, לזכותו יאמר, הולך לבחירות. הולך. עכשיו, יש בריא ושמע.
אתה אומר שזה לזכותו, כאילו שהייתה לו אופציה אחרת, נמשוך את העגלה המקרטעת הזאת.
אני יכול להגיד לך שכל אלו שגם לפיד וגם איבד, כולם התחרטו, לא רצו בחירות, התחננו שלו, גם ליבני, כולם אף אחד לא רצה. הוא, בגלל זה אני אומר לזכותו. כי הוא, כן, הוא הכי, בניגוד לכולם, רצו להתחייב עליו ששנה יהיה שקט. ואתה מתאר לעצמך, מה זה עוד שנה עם ממשלה הנוכחית. ולכן, זה, כל זה, הברית היסטורית נגמר. עכשיו אנחנו נבוא לשולחן, להצבעה אחרי הבחירות, ואנחנו נחליט, כדאי ככה, כדאי ככה, נראה בדיוק מה זה, אנחנו לא עוסקים אף אחד.
זאת אומרת, המשמעות היא בעצם כל מה שהתוצאה של הממשלה האחרונה של ביבי, כמו שאתה מגדיר את זה, שהברית ההיסטורית הזאת עם הליכוד, הסתיימה.
הסתיימה. אני אומר את זה עוד פעם. ועכשיו אתה זוכר מה שהיה בבחירות הקודמות. היה מישהו חיים אותנו, כי לא רוצה תמונה מישהו בזקן. כן. היום פתאום הוא התפייס, הוא כבר מוכן. לא משנה על איזה כנועים שהוא אומר נגד חבר כנסת דרי, היום בושר וחרפה, שמצד אחד הוא אומר שהוא רוצה לשבת אותו, אז מה אתה מבזה אותו? לא משנה, הוא קטנועי, הוא יהיר לפיד, הוא לא יאיר לפיד. ומצד שני, יש לנו גם את בנט, גם הוא זה, צריך לזכור.
איך אומרים, אי אפשר לעשות את הכל במקשה אחת, גם את לפיד וגם את בנט.
אצלי זה אותו דבר.
זה אותו דבר, אני מסכים, מסכים איתך לגמרי, אבל בואו נהיה קצת ריאליים. סביר להניח שאם תהיה יותר אופציה, לפי איך שהדברים מסתדרים כרגע, יותר האופציה היא לכיוון הימין, יש לגוש החרדי, ליכוד, חרדים דתיים, סדר גודל של בסביבות 55 חברי כנסת, כחלון, ליברמן, לא משנה, ויש ממשלה. השאלה היא איך אנחנו יושבים עם אותו בנט, ואני אגדיר אותו אולי קצת בצורה חריפה, אבי אבות הממשלה הרעה הזאת, אני כבר לא מדבר על לפיד, עוד מעט נדבר על לפיד, על האופציה השנייה, איך אפשר לשבת עם בנט?
השאלה הנכונה, ואני אנסה להסביר את זה. יש הבדל, מה ההבדל? כי אנשים שואלים, מה ההבדל בין בנט ללפיד? לפיד הוא שם, הוא אבי אבות, הוא אשק. קרחה, הוא הראשון שהוא דרש את זה ועומד על זה שלא יישב עם חרדים, צריך להכים אותם. הוא אבי אבות, הוא המחבר של כל הגזרות האלו. וכן הבדל בינו.
בנט כמובן נגרע אחריו.
באמת כן. נגרע, אבל זה הבדל גדול, הבדל עצום. כי אחרת זה ברור שאנחנו לא באים כאן ולהגיד, אנחנו לא נשב יותר בקואליציה. בכל קואליציה נצטרך לשבת עם זה, עם זה, הרי זה נראה לחורה, זה כך נראה. אז אנחנו אומרים, וזה האמת שבמיטה, בנט הוא לא בסדר, הוא אשם, הוא עשה פגע בנו בכיס, בחוקים, בכל, לא משנה כרגע, אין לי מקום. אבל ההבדל יותר גרוע מזה, זה לפיד, שהוא יזם, הוא חיבר, והוא הוביל את כל הדברים.
ולכן, הוא פסול מבחינתנו?
בהחלט, כן. אני לא רואה מצב.
אתה לא רואה מצב?
לא רואה מצב שאנחנו יכולים לשבת עם לפיד.
אבל אין הרי מצב שאנחנו נשב בקואליציה בלי שס. ואם בא אריה דרי, יושב ראש שעס, ואומר, אני לא פוסל את לפיד.
אני לא יודע מה שאריה דרי התכוון, ואני לא יודע בדיוק מה שהוא אמר גם כן, לאיזה קונסלציה, לאיזה דבר הוא אמר את זה. אני לא הספקתי.
שאלה פשוטה, אני
מתכוון לשאול אותו עוד לפני שבת, מה הוא התכוון, מה הוא אמר. אני, נראה לי שבמצב הנוכחי, שאני לא יודע כמה מנדטים לפיד יהיה, יכול להיות שיהדות התורה תהיה יותר גדולה מלפיד, גם במנדטים, איך תדע?
כן, אבל אני לא מדבר, ברור, אבל גם אם נהיה יותר, ובוא נגיד ככה, אני אלך טיפה אחורה איתך, הרי אתה אמרת, אין ברית היסטורית יותר עם הליכוד, ולכן קיימת אופציה ריאלית על השולחן, שאת הממשלה הבאה יקים בוז'י הרצוג. ובוז'י הרצוג לא יוכל, אני לא רואה שום אופציה שיוכל להקים ממשלה בלי לפיד.
אני לא בטוח, אני לא יודע, גם תלוי הכל לפי תוצאות. אני אתן לך דוגמה, אבל דוגמה מוחשית אחרת, בכיוון אחר. יש הבדל ביני לבין דרי, אולי גם עם גפני בזה. אני מעולם, מהיום ראשון שנבחרתי לכנסת, שהוא בא אליי ואומר לי, קוראים לי יאיר לפיד, ואני אמרתי לו, קוראים לו יעקב ליצמן. מאז עד הרגע הזה לא דיברתי עם בן אדם הזה מילה אחת. לא נפגשתי איתו, לא דיברתי איתו. לעומת זאת מבנת כן. אז יש הבדל, בכל זאת יש הבדל. ופי שאמרתי כאן, אין מצב שאנחנו לא יושב בקוליציה. רוצים לתקן את זה.
למה אמרת שיש פה הבדל בינך לבין גפני?
אני חושב שהם נפגשו אותו.
אתה מדבר על לפיד וגפני, כן.
אז אומר, גם דרי וגם גפני דיברו עם לפיד, אני לא דיברתי, יש הבדלים, בכל זאת, יש כל אחד עם הקו שלו, אני חושב שכפי מה שעשו בזמנו למאיר קנה, סוכנות וברכה, להבדיל, אני אומר שהרחים אותו, לא רוצה לדבר אותו, מי שעשה לי אותו דבר, שמאחים אותי, בזעתי אותי, אני מדבר על הציבור שלי, אז לא מגיע לו יותר ממני.
אבל אנחנו יהודים, יהודים, שומרי תורה ומצוות, ואנחנו מכירים הרי את המושג של תשובה. אדם יכול לחזור בתשובה, ואנחנו הרי באים לקדוש ברוך הוא כל שנה ביום כיפר, למרות שכבר שנה שעברה כבר חזרנו בתשובה, ושוב אנחנו באים, וכבר ידוע גם אמר חז"ל, גם רשויים על פסחו של גיהנום יכולים לחזור בתשובה. למה לא נותנים ללפיד את האופציה לחזור בתשובה? הוא בא ואומר היום, אני בסדר גמור, אני יותר לא נגד החרדים, הוא באמת כמעט לא מדבר עד עכשיו נגד החרדים. למה לא לתת לו צ'אנס?
קודם כל, אני לא יודע מה הוא מדבר, לא מדבר, אני שמעתי אותו דווקא מדבר נגד הגיוס, הוא נסע, כנראה היום, בגלל המצב הביטחוני וגם המצב הכללי, העוני וכל מיני דברים, אז זה לא נוסע לזה. תשובה בהחלט יש, למה לא? שישב קדנציה אחת באופוזיציה, שיגיש את הטעם הזה, ושאני אשמע את כל הקדנציה שהוא חוזר בתשובה, שהוא משבח את החרדים ששומרים על התורה, עם התורה שומרים על המדינה, שהם ישרים, ישרי דרך, שיגיד את החינוך שלנו זה הכי טוב, שנשמע את אותו, אז יש תשובה בהחלט, יש תשובה. וכל זמן שהוא ימשיך בהתקפה שלו נגד ציבור חרדי שלא שווה כלום, ולא צריך את כל הביטויים שהוא אמר.
גיוס וכו'.
לא, כל דבר. אז מה, זה נקרא לחזור בתשובה, בעיקר הכיסא.
אבל אנחנו פה באמת, אתה אומר שאתה תדבר עוד עד שבת עם דרי, אבל בכל זאת אנחנו רואים פה הרי בהחלט ניואנסים שונים בינך.
אני לא בטוח, ולכן אני אמרתי שאני צריך לדבר אותו, כי אם הייתי חושב שיש הבדלים, אז הייתי אומר לך, אני לא בטוח, אני חושב, צריך להבין משהו, לאיזה קונסלציה אומר את זה, לאיזה דבר לגבי מה הוא אומר את זה, אבל בעיקרון, לדעתי, ואני חייב לשבח את זה, בנושא של הפלת הממשלה, אני וחבר כנסת גפני ואריה דרי, חבר כנסת דרי, ביחד, הובלנו...
הוא כרגע לא חבר כנסת.
עכשיו לא, לא. כן.
במתכונת הקודמת שלו.
הקודמת, שהוא היה חבר כנסת.
כן.
הובלנו את הפלת הממשלה, עשינו הכל בתיאום ביחד, תיאום למופת, אני חייב להגיד לכם, ואני משבח אותם, ואני עובדה שהתוצאות הצדיקו את השיתוף פעולה, והכריחו לכולם שאפשר לעבוד ביחד.
עוד מעט נדבר על סיעת גל, אתה עכשיו דיברת על סיעת דגל, שזה דרי גפני ליצמן.
אולי גודל.
אולי גודל, אבל זאת אומרת, יש פה איזושהי סיעה חדשה שהתחילה להתחבר, סיעת דגל, היה פעם סיעת גל. יהיה מעניין
אותי... תשובה כן, אגב. התשובה שאנחנו עובדים ביחד ויש תיאום ביחד, וכן, תשובה יש, ועובדים ביחד, כן.
צירפתם לסיעה עוד אדם נוסף.
כן.
יהיה מעניין אותי באמת לשמוע לפני שחיברתם אותה לסיעה גדולה, לשמוע על הסיעה הקודמת וקצת על המאמורות שהיו בדרך, אבל לפני זה אנחנו נעשה הפסקה לשיר יפה. אתה שומע רואי, שיר מאוד יפה, חדש, שהיה בבוידים של קרלי בך, ו... אז אמר נפתלי קמפה, הוריד אותו מהבוידים, שיר לשבי ברוכה, שיר מאוד יפה, בבקשה.
Na 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 na
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
חזרנו, אנחנו בסוגרים שבוע, מאחורי המיקרופון בני רבינוביץ' והעורך איתי באולפן, חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן. קודם כל תודה שבאת, טרחת ובאת לתוכנית היפה שלנו, ובשבוע הבא אוזדיצ'ר יהיה פה, נחזור למתכונת הרגילה. דיברנו מקודם על סיעת דגל גל. היו מאמורות בדרך שאתה עברת עם חבר הכנסת גפני. אני זוכר, באמת, לא זזתם, כמו שאומרים בסלנג, אחד מהשני, תאומים סיאמים, בשלב מסוים נפרדתם, שוב חזרתם. אולי פעם אחת, אף אחד לא שומע אותנו. מה קורה אצלכם? לפעמים זה כל כך חלק ויפה, ולפעמים עם הרבה הרבה מאמורות ובעיות.
בדרך כלל בכל משפחה, פה ושם אפשר לריב, לא קרה כלום. אבל עובדה...
קודם כל אמרת שאתה וגפני משפחה, תשמע, זה באמת כותרת, יפה. תודה רבה.
עובדה, זה משפחה, יהדות התורה זה משפחה אחת גדולה. נדמה לי שהיה באחד הפרסומים בבחירות. גם כן השתמשנו בזה בעבר. אבל ברור שאנחנו, שנינו התמודדנו מול אותם הבויות, אותם הדברים, אותם הפרטונות כמעט, אין ויכוחים בה... ולכן אני חושב שזה נתן כוח, שלא הצליחו להפריד בינינו, לא משנה מי שנסע, אבל ניסו בעבר בהחלט הרבה.
למה?
כי פיחתו מהכוח הזה, יכול להיות שיש לנו... עליי זה לא חידוש, כי עליי אומרים כל הזמן, אני כוחני.
אתה מדבר שפחדו באגודת ישראל או בדגל התורה?
אין לי מושג, אני פשוט לא מבין פוליטיקה, אבל בנושא הזה... אולי אומרים עליי שאני כוחני, ואומרים עליי שגפני לא יודע מה שאומרים. יכול להיות הצוות הזה, הצוות הזה, מדי קטלני.
אתה עם הכוח וגפני עם הפוליטיקה, ביחד זה נהיה פוליטיקה כוחנית.
כן, כיות שאני לא מבין פוליטיקה. אבל בכל אופן, בעיקרון, אני חושב שעברנו ביחד, סך הכל, ואני רוצה לשבח שוב פעם, כי זה לא בדרך הטבע, מה שעברנו בחודשיים האחרונים שלנו, עברנו לבחירות. זה נס ממש ששנה ועשרה חודשים מאז הבחירות האחרונות, שהיילו, רוצה להזכיר לכם, אחים בתוכו, והיילו כוח עצום, ולא ניכנס לכל הדברים, כמה הם
הובילו. כוח דורסני, האמת, כמעט הם היו יכולים להעביר כל דבר.
מה שרצו, העבירו, ועובדה שהתפרט. מגיע, אני לא רוצה להגיד, אבל בבחירות הבאות, ברור שיש לנו מה לראות לציבור, עובדה, שאפשר לעבוד.
גם באופוזיציה אפשר לעבוד.
עובדה שבאנו את המאבק בוועדת ספים עם שס, עם איצי כהן, חבר הכנסת איצי כהן, אני וגפני ביחד. אף אחד לא הבין אותנו למה אנחנו מוביל למאבק. צחקו מאיתנו כי השתלנו קצת, זה לא אופייני גם למה שעשינו כמה, אבל ראינו בזה פתח שיכול להביא לפירוק הממשלה.
אתה בעצם בא ואומר, המטרה לא הייתה לבטל את חוק מע"מ אפס, אלא המטרה הייתה לפרק את הממשלה על ידי
תשובה אחת משמעית, כן, אבל אני רוצה להוסיף גם זה. גם שם לפיד היה יהיר. למה? כי אני הצעתי לו הצעה, שלפי החוק הצעת שרוק שלו, 1,600,000 לדירה לכל מי ששרת בצבא, מיליון מי שלא שרת בצבא. ההצעה שלי היה שמיליון 600 לכולם, ואנחנו נקבל רק 1,200,000, עבור 1,200,000. אבל מה, למה התעקשתי על זה? כי זה נתן פתח שאפשר לקנות גם לבר, גם בית שמש יותר, מקומות אחרים. הוא סירב. ואם היה מסכים, החוק היה עבר עוד ביוני, יולי, ואז כל הסיפור הזה לא היה. הרי זה בוש, אבל
נשבר היה... לא היית עושה פרישמיש ואחרי זה אומר, לא, אני רוצה חוק שלם? זאת אומרת, או אמרת, אמרת?
לא, זה, אני בדרך כלל, בעזרת השם, מילה מילה. הבטחתי לו, הייתי הולך עם זה עד הסוף. אין חוכמות. אבל מה? הוא היה יהיר, סירב. הוא צחק, זלזל. אני זוכר שהוא אמר לרדיו שעד סוף המושב הקיץ, הוא יעביר את זה אחר כך, אמר בפגרה, אחר כך אמר בתחילת המושב. את כל הגרסות שלו בסוף, העובדה שהוא... ואני רוצה להזכיר לך שיש עיתונאי, נחמה שטרסלר, שהוא הבטיח להניח תפילין אם החוק הזה לא עובר. אני אתן לך, יש לי את הכתבה. ואז לזכותנו, לזכותו, הוא שם, לא, הוא לא הניח תפילין, הוא שם כיפה. הוא לא קיים את זה במלואה. אני מקווה שעוד יקיים.
הוא עוד יכול...
איך אמרת, אפשר לחזור בתשובה.
בדיוק. אני רוצה ברשותך להמשיך קצת קדימה ולשאול, אנחנו בעזרת השם לעבור את הבחירות, עוד מעט נדבר מה להערכתך צריך לעשות במערכת הבחירות האלו, כמה הנציגים אתה מקווה שיבחרו, מה מבחינתנו, מבחינתך, הדברים, מה שנקרא, האולטימטיביים, שאותם צריך לעשות, ודברים שצריך לבטל אותם שכבר נעשו. מה מבחינתנו הם יארג ובל יעבור, שבלעדיהם אנחנו לא נכנסים לשום קואליציה, או שכבר פה יתחילו משחקים אחרי השנתיים האלו, אנחנו חייבים להיכנס כמעט בכל מחיר.
אני לא רוצה, אני רוצה להזכיר לך שהתחלת את השידור הזה, שאמרת שאף אחד לא שומע אותנו. חוץ מלפיד. שהוא שומע אותנו מאוד מאוד. הוא מקשיב כל מילה, מה שאני אומר, או שמגפני, מה שדרי אומר, הוא מקשיב כל מילה מה שאנחנו אומרים. והדבר האחרון שאני רוצה, שהוא ישתמש בדברים האלו, מה שאני הולך להגיד, להשתמש את זה לפוליטיקה שלו, ולשידורים שלו, למערכת הבחירות. וכן אני לא אגיד. ברור לה שאני יודע בדיוק מה שאנחנו רוצים, אני יודע גם מה שאנחנו צריכים.
חייבים, כמו
ש... וחייבים וצריכים, כל הדברים האלו. ולכן, בזה... בזה אני לא אפרט כרגע, אבל ברור שאנחנו לא פריירים, ואנחנו כמו כל מפלגה, גם לפיד דרש דברים. אז מותר לדרוש, כל אחד ידרוש, ידרוש את הדברים, מה שנגיע לו.
אבל זה ברור, אם אני מבין נכון מהדברים שלך, שיהיו דברים אולטימטיביים שבלעדיהם לא ניכנס לממשלה. לא, לא, בלי להיכנס לפרטים כרגע, שאני מבין בדיוק את הגישה, מאוד גישה נכונה.
אמר כחלון, חבר כנסת שבר, שר שבר, שהוא בלי מנהל לא ייכנס. הוא אמר את זה, מותר לו? אני לא אגיד בדיוק בלי מה אני לא ייכנס, אבל ברור שהיא, כפי שהוא אומר בלי מזה, אני מניח שלפיד בלי מעם לא ייכנס, אפס מעם, אני בלי כל מיני דברים לא ייכנס. מה? זה לא משנה.
נדבר. אני, עוד שלב שאני רוצה באמת לעבור איתך, אנחנו תמיד במערכות הבחירות, בעיקר, אני חושב, ניסינו הרבה פעמים ללכת החוצה לציבורים נוספים, להשיג עוד קהלים כדי להביא אותם אלינו. כאשר יש איזושהי תחושה מהאווירה שאני שומע, יש בתוכנו ציבורים לא קטנים, שמסיבות כאלו ואחרות מרגישים לא נוח להצביע, או לא רוצים להצביע, או אני לא יודע מה. אז כמובן שיש את המושג אצלנו ככל אשר ירוחו גדולי ישראל מורים, אבל בכל זאת אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, אולי אצל הציבור החסידי זה פחות בעייתי, זה פחות אולי בתחושה שלי, כי יש ציבור חסידי גדול, שלא כולם יושבים ולומדים, יוצאים לעבוד, וציבור לא קטן מתקשה למצוא את פרנסתו. מתקשה באופן אמיתי. איך יהדות התורה, אתה באופן אישי, יכולים להירתם לעזור לציבור הזה למצוא פרנסה? אנחנו רוצים לדאוג לאברכי הכוללים שיהיה להם מלגות מכובדות, שיוכלו להעמיד את עצמם בעולה של תורה, מה עם ציבור נוסף, לא קטן, גם מהציבור החסידי, גם מהציבור הליטאי והציבור הספרדי, איך אנחנו יכולים לדאוג להם?
אין כמו חברי כנסת של יהדות התורה שדאגו לכל הציבורים שווה בשווה, כולל כאלו שיצאו לעבוד. לא משנה מאיפה הוא, אף פעם לא בדקתי שמישהו פנה אליי במשרד הבריאות, אם הוא עובד או לא עובד, או לא לומד או לא לומד. אני יכול לגלות לך דבר, נתון מתאים, מדהים. כשהייתי במשרד הבריאות, בלשכתי, היה לי 89 אלף פניות לליצמן בארבע שנים. המון, המון.
כמות רצינית מאוד.
והכל מסודר. עוזרי חיים יוסטמן סידר את זה, מסודר טיק טיק. עכשיו, אתה יודע מה, זה רובו, בכלל לא אנשים חרדים בכלל, שפנו וקיבלו מענה. וזה לא משנה לי, אני חושב שאנחנו כמפלגה, יהדות התורה בכלל, דאגנו לכל אלו, גם בחינוך, וגם בעבודה, וגם בכל...
בוא נדבר, מה זה גם בחינוך? בגיע אדם, שמסיבות כאלו ואחרות, שנגיד בגור, אין לו את הבעיה הזאת, הוא חסיד גור, הוא יתקבל ללמוד בכל חיידר או בית ספר של גור.
הבעיות האלו ישנם גם אצל ליטאים וגם אצל החסידים, גם אצל הספרדים, ומטפלים בכולם שווה, ואם לא במוסד X, במוסד Y, בהחלט מטפלים, ואני לא פעם, לא פעמיים עומד על זה ולוחץ שהכניסו פה ושם. קורה, יש דבר, לפעמים גם מסיבות אבקטיביות גם כן, שלא צריך לזה, זה עליו שההורים לא מבינים את זה, לא מוכנים להבין את זה, אבל גם את זה יש. אבל ברור שאנחנו מטפלים ונסינו ומנסים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה, בלי שיבטיחו לנו, יצביעו לנו או לא יצביעו לנו. זה לא שייך לזה.
יש מושג שעשו את זה לגבי הציבור הערבי, של אפליה מתקנת בקבלה לעבודה. למה אנחנו, סליחה שאני אומר את זה, לא עומדים על שתי הרגליים אחוריות, ומעמידים את זה כתנאי ברזל יצוק, אנחנו גם דורשים אפליה מתקנת.
אז השורש הרע מתחיל, למשל, בתקציב הישיבות. מה שהבית היהודי בהסדר מקבל, בתוך בסיס התקציב, אנחנו מקבלים כסכם קולוציוני. ולא מדבר שהשורש הרע היום בחקירות היה כספים קולוציוניים, כן? שרוצים לפסול את כספים קולוציוניים. אני אשמח מאוד יפסלו. אז אני יודע שאני בתוך התקציב, בספר בסיס התקציב. אני אשמח מאוד. למה תתים או סמינרים צריכים לקבל מחוץ לבסיס התקציב? למה לא בסיס התקציב כמו כולם? וזה המאבק שלי ושגפני כל השנים בוועדת
סופים. למה עד היום באמת זה לא קורה?
כי רצו להחזיק אותנו, רצו
להחזיק אותנו בגרון?
קצת השתפרנו בנושא בישיבות, קצת, אבל ברור שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מאוד למשל תרבות תורנית. למה תרבות תורנית צריך לקבל הסכם
כספים קולציוניים?
כן, קיצצו אותם עוד, והיינו צריכים להחזיר את זה ממש בשבועיים האחרונים, שלושה שבועות האחרונים. אז זו עובדה שאנחנו מקבלים כל הדבר כטובות. אני מקווה בהחלט שיתחילו להבין.
למרות שלא דיברת על איזה תנאים אולטימטיביים, אבל אני מבין שזה גם יהיה נושא שיעמוד חזק מאוד על השולחן.
אני בהחלט אמרתי לך, כלל ברזל, אנחנו לא ניתן נשק ללפיד לבחירות.
ולא, מילא אתה לא נותן ללפיד נשק, אבל אני רוצה כותרת, אבל לא משנה, אנחנו נצא לעוד הפסקה, ומיד אנחנו נחזור.
קחו עמכם, עמכם דבורים, שובו ושובו אל השם. קחו עמכם, עמכם דבורים, שובו ושובו אל השם. קחו עמכם, עמכם דבורים, שובו ושובו אל השם. קחו אל השם. קחו עמכם דבורים, שובו ושובו אל השם. קחו עמכם, עמכם דבורים, שובו ושובו אל השם. קחו עמכם, עמכם דבורים, שובו ושובו. שובו אל השם. קחו עמכם שובו ושובו אל השם. קחו עמוכם, כוכם דבורים, שובו ושובו אל השם. קחו עמוכם, כוכם דבורים, שובו ושובו.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
חזרנו, איתי באולפן חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, מאחורי המיקרופון בני רבינוביץ'. הגענו למה שנקרא לדקות האחרונות של התוכנית. כרגע עושה רושם שהמערכת הבחירות יותר זורמת לכיוון החברתי-כלכלי. מצד שני, ביבי מנסה להוביל לכיוון המדיני-ביטחוני, אם הוא עשה את הפעולה שם בסוריה באופן מכוון או לא מכוון, אנחנו לא יודעים. אבל זה ברור שנתניהו והליכוד מאוד מעוניינים להעמיד את הנושא המדיני והביטחוני על השולחן, ואנחנו את הצד השני. אבל אני רוצה לשאול שאלה שמדי פעם אני חושב שיש הרבה אנשים שמטריד אותם. אנחנו נעבור את הבחירות, ושוב יעמוד על השולחן הנושא המדיני-הביטחוני, איפה אנחנו עומדים בכל היחס שלנו, שתי מדינות לשני עמים, כן החזרת שטחים, לא החזרת שטחים, בעד הסכם הפלסטינאים, לא הסכם, יש איזה שהם קווים שכבר אנחנו יכולים לומר, אילו הקווים שלנו?
אני חייב להבהיר ברור וחד וחלק לגבי הנושא הזה. יהדות התורה מעולם לא מתערבת בנושא ביטחוני, לא בחוץ וביטחון. למה? אנחנו יושבים ולומדים, אנחנו מצטרפים לממשלה, אנחנו סומכים מי שבראש שם, בראש ממשלה, בשר הביטחון, וזה, אנחנו עושים מעבר לכך שום דבר. התלמידים שלנו בחורי ישיבות לומדים, וזה שומר מגינה.
אנחנו לא נגיד שום דבר לראש הממשלה, הוא יוצא למלחמה, ולדעתך, לדעת גפני.
תשים לב שאנחנו לא הגבנו ונתנו תמיכה בממשלה הקודמת.
אז תמכתם.
לא תמכנו, לא אמרנו כלום, לא אמרנו כלום. לא אמרנו, לא תייחסנו. שראש ממשלה קרא לי וגפני, והוא אמר שהוא מצב חירום, ובצוק איתן וכל הדברים האלו, אמרתי לו, אדוני ראש ממשלה, אני אצלי מצב חירום כבר שנה וחצי, לא רק עכשיו.
אבל פה פלטת מילה, אמרת, אנחנו תמכנו.
לא, אני רוצה לתקן את זה, זה לא ממש תמכנו. אמרנו, לא אמרנו שום דבר, מה שממשלה עשתה וזהו, אנחנו בדרך כלל לא מתייחסים לשום דבר. חוץ מה שפה ושם, אם יש משהו שנדרש, הצבעה מיוחדת, אנחנו שואלים את הרבנים, את מועצת גדולי התורה.
זאת אומרת, יעמוד על השולחן הסכם, שלום כזה או אחר, וכמובן בהסכמי שלום זה על בסיס של פשרה.
מה שיהיה אני לא יודע, אבל ברור שאנחנו נשאל את מועצת גדולי התורה, חד משמעי. אבל אנחנו לא מתבטאים, אין נומים שלנו, אני מעולם לא אמרתי לאהוד ברק צריך לצאת מלבנון או לא. לא התייחסתי לזה, לא אמרתי שצריך לצאת לצוק איתן.
אבל הלכתם לשאול את מועצת גדולי התורה איך להצביע.
בהתנתקות הצבענו נגד. כולם,
כי זאת מועצת דולי
התורה. כי היה ההחלטה להצביע, הצבענו נגד, כולם.
אני שואל, תבוא מחר קבוצה כזאת או אחרת, ותשאל, מה דעתכם מחר על הסכם כזה או אחר?
משהו מועצת גדולי התורה, תגיד.
אתה לא תתחייב היום לפני הבחירות על דברים מסוג הזה.
זה לא אומר שאין לי עמדה, יש לי עמדה, אבל עמדה שלי לא חשובה כרגע, כי אני עושה בין כך מה שיוגיד לי.
אני רוצה לסיום להתייחס לעוד פן אחד שעומד כרגע גם על השולחן במערכת הבחירות, למרות שבאופן ישיר הוא לא נוגע אלינו, אבל באופן עקיף הוא בהחלט נוגע לכל הציבור החרדי, יהדות התורה ולשס. יש מפלגה נוספת שהיום רצה בבחירות, אלי ישי, אנחנו כבר רואים את המפלגת צ'אטנז שכבר היא כבר, זה כבר לא מפלגה חרדית, זה שם צ'טבון, בחור נחמד, בחור טוב, התנגד לחוק הגיוס, אבל הוא לא חרדי, את אגר וכו' וכו'. ועומד פה, זאת אומרת, השאלה שניצבת על השולחן היא הסכנה המוחשית של איבוד עשרות אלפי קולות. איך יהדות התורה אמורה להתמודד עם הדבר הזה באופן אמיתי, באופן מעשי?
שקרה מה שקרה עם אריה דרי שהוא התפטר איתי בחול. אבל לא הססתי מחול להתקשר אליו ולצאת לקריאה גלויה, כולל בכל חי ברעיון, מיוחד מחול, אסור לעשות את המחלוקת הזה. ש"ס חזקה, זה יהדות תורה חזקה. יהדות התורה חזקה זה שס חזקה.
מה זאת אומרת אסור לעשות? הוא עשה מחלוקת?
לא.
אפשר להשאים את דרי במחלוקת?
אני לא, הפוך, אני באמת לא משאים אותו. ולכן אני, מה שאני אומר, אנחנו קוראים לכולם להצביע ושלא חליל וחס, לאף אחד שלא יאבד קולות ושלא ירדו תמיון. אם חליל וחס, מישהו לא עובר אחוז חסימה והוא רוצה להתמודד, הוא פורש שהורס את היהדות התחרית. כי חליל וחס יכול לגרום, אני אתן לך דוגמה מהקדנציה הקדמת, אני מניח מה אלינו או שתי מנדטים, הנה היה סיפור אחר.
הממשלה הייתה נראית אחרת, אבל...
ואז היה קולות של אמסלם
ואמרי יצחק. השאלה אם היה, לא יצויר שהסקרים כן היו נותנים לו שהם עוברים את אחוז החסימה באופן ברור וחד משמעי. אז בעצם אנחנו אמורים לשבת בצד, או...
אני לא יכול להטיף לאף אחד מוסר, ולהגיד לו, להתערב לו במפלגה שלו. אני יכול דבר אחד להגיד, עד היום ידענו שיש מועצת גדולי התורה, של אגודת ישראל, דגל התורה, מועצת חכמי התורה של ש"ס, ידענו שחייבים להיות מושמעים להם. התנהגנו עד עכשיו, ואני מקווה שהנועל הזה יימשך הלאה. ולכן אני אומר, רבותיי, חליל וחס שלא יאבדו קולות, שהקולות יישארו, זה יכול להיות הצלה גם בחינוך וגם בתקציבים לישיבות וגם בקצבות הילדים, ומי שעושה אחרת ויאבד מנדטים שבגלל זה יפסידו לציבור, עלול לתת את הדין.
ושאלה אחרונה לסיום, האם אנחנו עדיין, דיברנו על זה מקודם ככה בהערת אגב, האם אנחנו עדיין צריכים לפנות ולפעול בציבור החילוני, או בעצם אני, יותר לפעול פנימה, ולהביא, הרי אם בינינו, הרב ליצמן, נביא את כל הקולות שלנו, נביא אותם לקלפי, כמה מדעתים הרב ליצמן אנחנו יכולים לקבל?
מניין בטח.
מניין בטח. כן, אז למה לפעול בחוץ, ולא לפעול ולהביא את האנשים מתוך הבית?
התשובה שלי היא כן. בבחירות הקודמות עשינו את זה, וכשעשינו את זה, באמת עלינו, כן? זה כולל מה ש... כבוד קדושת מרן האדמו"ר מגור ביקר אצל הרב אורבך, בגלל זה כולם התאחדו בזה, אני רוצה להזכיר לך את זה, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר.
שאני מבין שהפעם אתה לא מתכוון לעשות את זה.
זה לא עניין שזה גימיק אחד שמבקרים בזה, זה היה פעם הוראת שעה למה שקרה, אבל אני רוצה להגיד לך, בהחלט הציבור מרגיש על גופו ובכיסו, הוא מרגיש מה שהובר בשנתיים אלו. ולכן לא, אין צורך בהסבר, הסברה, מה שעלול חלילה וחס להיות, אם זה לא יהיה
יהדות. ציבור שוכח אותו. מהר, אתה יודע, רב ליצמן.
לא, אבל הוא מגיש את זה גם היום עדיין. הוא שוכח, אבל היום הוא מגיש את זה. עדיין יש קיצוץ בישיבות, קיצפות של ילדים, לא מדבר אתך על עוד גזרות. ולכן אני בטוח, ואנחנו נתמקד בזה, להגדיל את ההצבעה הפנימית, כפי שהצעת קודם.
והחוצה?
החוצה, אני חושב...
אני רוצה לומר לך, ליצמן, אני רוצה לי להרבה להשתתף בכל מיני תוכניות בערוצים הכלליים, וכשמשל אני מעלה את הפעולה שלך בנושא של רפואת שיניים, אתה שומע מכל הכיוונים, שר הבריאות, כן, זה כבר לא סגן שר, שר הבריאות הרב ליצמן עשה פעולה אדירה, ואחרי זה הרי גרמן הלכה והקפיאה וכו' וכו'. למה לא ננצל גם דברים מסוג הזה, מה שעשה הרב גפני בוועדת הכספים, ואתה במשרד הבריאות, ולפנות גם לציבור?
אנחנו עושים את זה, אבל לא בהיקפים גדולים. אגב, יש מפלגה אחרת שבכלל משתמשת בשיניים, טיפולי שיניים ילדים, לא...
אז אולי צריך לתת להם בשיניים? ולהגיד מי עשה את זה?
לעשות הקיית שיניו, אני מבין.
כן?
כן, אבל בכל אופן, מה שאני אומר... אנחנו גם זה צעד, אבל לא נתמקד בזה. אנחנו נתמקד בציבור פנימה, ויש מספיק מקום להגדיל את זה, ובהחלט אפשר להגיע למניין.
הרב יעקב ליצמן, אני שוב מודה לך שהגעת אלינו לתוכנית. תודה רבה לטכנאים שלנו, ליוני רוי קנטן, ולישי פופובסקי. ואם ירצה שם, בשבוע הבא אנחנו שוב נהיה כאן, בצוות הרגיל, אורדין אוסדיצ'ר, ואני מאחורי המיקרופון בני רבינוביץ'. שבת שלום, אגיד נשאבס.
שבת שלום וברך.
תודה רבה.
Gebar, gebar, gebar.